שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב חג שמח, מאזיני כל חי ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, בעוד 24 שעות יחשך עלינו, ירד עלינו חג הסוכות. הקדוש ברוך הוא יעטוף אותנו בחיבוק גדול. אין עוד חיבוק כזה בכל התורה כולה, בכל המצוות כולן. אין מצווה כזו שיהודי נכנס אליה בכל כולו, עם כל הגוף, עם הידיים והרגליים, הוא כולו חבוק בעטיפה של הקדוש ברוך הוא. שבעת ימים, שבעה ימים, אנחנו שבוע שלם, אנחנו נמצאים בתוך האור הגדול הזה, בתוך הקרבה הגדולה שבין נברא לבורא. כמה מתאים ערב חג הסוכות לדבר חצי שעה. רעיון חסידי מענייני החג, אנחנו כאן מדי שבוע מוסרים שיעור בספר התניה, אבל השבוע בכל אופן, בין יום כיפור לסוכות, מתאים שנדבר מענייני החג, וכמובן, בצורה חסידית, נאמר רעיון מרגש מאוד, מרומה מאוד, של בעל התניה, מהמאמרים בליקוטי תורה, רעיון שיהפוך את החג לאישי, לנוגע, לשייך לכל אחד ואחת, כי לכל אחד מאיתנו יש ימים יותר טובים וימים פחות טובים, ולפעמים אדם מרגיש שהוא מבחוץ, שכל השמחה הזו לא נוגעת אליו, אין לו את המצב רוח, אין לו את האנרגיות, אין לו את המוד, הוא לא נמצא בספירות הגבוהות האלה, והוא שואל את עצמו, מה לי ולכם, מה לי בכל השמחה הזו? אז רעיון אחד שבאמת יעטוף אותנו בשמחה של החג, בקרבה הגדולה, שמייצרים השבעה ימים האלו. נפתח בכבוד האכסניה, נודה לטכנאים, לרמן דיור טכנאי ההקלטה, לרב אורי כהן טכנאי השידור, ונצא ביחד לדרך. ארבע מילים הופכות את החג הזה לשונה ומשונה מכל המצוות שבתורה. הלכה אחת שאין עוד כדוגמתה, שהיא אפילו הפוכה ומנוגדת לכל מה שאנחנו רגילים לחשוב, הופכת את חג הסוכות למצווה יחידה במינה, שהיא שונה מכל מה שאנחנו מכירים. אומרת הגמרא בסוכה, הלכה מפורסמת, המצטער פטור מן הסוכה. יהודי שהסוכה גורמת לו צער, הוא פטור מלשבת בה. אם יורדים גשמים עזים, מה שיכול לקרות כאן בארץ ישראל, יורדים פתאום גשמים באמצע החג. אם יש איזשהו ריח של ביוב מצחין ברחוב שמפריע מאוד לשבת בסוכה. אם יש רוח חזקה שמשאירה עלים לתוך המרק, לתוך האוכל. והיהודי הוא היסטניס, היהודי הוא רגיש, לא נעים לו לשבת בסוכה, לא נעים לו לאכול בצורה כזו. אומרת הגמרא, המצטער פטור מן הסוכה. מילים מדהימות שאין עוד כדוגמתן. ההרגשה שלך חשובה יותר מן המצווה. ההרגשה שלך, הנוחות שלך, מה זה מצטער? לא מדובר כאן על אדם שמתמודד עם ניסיון של פיקוח נפש, חס ושלום, שהוא חולה מאוד ולא יכול לשבת בסוכה. לא מדובר על סכנת נפשות, לא מדובר על קור כלבים באירופה, בפולין, ברוסיה, שלפעמים כבר החג הוא באוקטובר, נניח בשנה הבאה, שהחג יהיה יותר מאוחר בגלל השנה המעוברת, ויכול להיות קור מבהיל שאי אפשר לשבת. לא זה מה שנאמר. המצטער, לא נעים לו, כמובן לא להקל ראש בעניין, אבל על כל פנים, לפי הלכות הצער, הצער שלך דוחה את המצווה. ולא צריכים להיות ירי שמיים גדול כדי לשאול, מה? אני יותר חשוב מן המצווה? הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בסוכות ישבו שבעת ימים. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם ארץ מצרים. אנחנו מצווים לעזוב את הבית ולצאת לאוהל, כדי לזכור את ענני הכבוד שבהם הקיף הקדוש ברוך הוא את אבותינו. ניסים ופלאים, 40 שנה צעדנו בתוך אקווריום. צעדנו מוגנים כמו עובר בבטן האם. לחם מן השמיים, מים מהבאר. עננים שהגנו עלינו מהחיצים של האויבים, שיצרו צל מהחמה. אז יהודי עוזב את כל הניסים האלה ואת כל הזיכרון הגדול הזה. למה? כי חם לו, כי רטוב לו, כי לא נעים לו, כי הרוח מפריעה לו. איפה לפום צערה אגרה? איפה הכלל שאנחנו מכירים בכל המצוות, שהמצטער חייב במצוות? ועד רבה, לפום צערה אגרה, כגודל הצער כך גודל השכר, וכי המצטער פטור מן התפילין? והמצטער פטור מן השבת? יש מצווה אחת בעולם הזה שלא כרוכה לפעמים בצער? כל המצוות נעשות בשמחה? יהודים לא מסרו את הנפש במחנות ההשמדה, במחנות העבודה ברוסיה? בימי האינקוויזיציה, בימי הרומאים, בימי גזרות השמד, יהודים לא מסרו את הנפש לקיים מצווה עד המאמץ האחרון? אז חם לו, אז קר לו, אז לא נעים לו, אז רוח לו. נו, אז מה? אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותך למען ידעו דורותיכם. והוא הבטיח לפום צערה אגרה. כגודל הצער, כך גודל השכר. אז מה פתאום המצטער פטור מן הסוכה? מה פתאום ההרגשה שלך, אי הנוחות שלך, ההיסטניסיות שלך? עד איכן הדברים מגיעים, הגמרא מספרת דבר מבהיל. הגמרא מספרת על אביי ורב יוסף, שישבו יחד לאכול בסוכה, והתחיל הרוח, והשאירה את העלים מהסכך לתוך המרק של רב יוסף, לתוך האוכל של רב יוסף. קם רב יוסף עם הצלחת ועלה הביתה. אמר לו אביי, עד כדי כך? אני חשבתי רק מי שתשרח המקפה, רק שיורדים גשמים כאלו, שכבר אי אפשר לאכול את המרק, זה כבר מים, זה כבר לא מרק. אומר לו רב יוסף, אני שונה כי אני איסטניס. אפילו עלים במרק מפריעים לי לאכול. והוא קם ועוזב את הסוכה. אז מה נשאר מהמצווה של הקדוש ברוך הוא? מה נשאר מלמען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי? בואו נחדד עד כמה זה פלא, עד כמה זה תמוע, כי לפום צערה אגרה. כי כגודל הצער, כך גודל השכר. במקומות אחרים, בתריה במצוות אחרות, ב-612 מצוות אחרות, לא רק שהצער לא פותר אותנו, אלא להפך הצער מזכה אותנו. הצער הוא זה שמעודד אותנו לקיים את המצווה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משלם על מאמץ, ולא רק על תוצאות. הקדוש ברוך הוא בוחן, מניח על המשקל, גם את האנרגיות, גם את הוויתור, גם את ההקרבה, ולא רק את התוצאה הסופית. אספר סיפור אחד שראיתי לא מזמן, כל אחד יכול למצוא אותו בעצמו ולראות אותו. הסיפור הזה כל כך מיוחד כי בעלי המעשה מספרים אותו בעצמם. לא איזשהו פלא שאנחנו רגיעים לספר על סר מונטיפיורי, או על, אני יודע, מוסר נפש אחר. סיפור שהרע בימינו לפני שנה או שנתיים או חמש. בניו יורק יש שני אחים מהקהילה הסורית, החלבית בניו יורק, הקהילה העשירה בניו יורק. יש שם שני אחים בשם אייזיק ואלברט פרחי. יצחק ואלברט פרחי. הם סוחרים בזהב, יש להם חנות זהב ויהלומים, בברוקלין כמדומני. וברוך השם, מתפרנסים יפה. הם לא רק אחים ולא רק שותפים, אלא גם חברים בלב הנפש. שתי המשפחות חיות יחד כמו משפחה אחת גדולה. אחדות אמיתית לא רק בסוכת שלום, אלא כל השנה כולה. ליל שבת אחד, אייזיק מתארח אצל אלברט. שני האחים אוכלים יחד את סעודת השבת. כאמור, הם היו אחים כמו שותפים, כמו תאומים, כמו נפש אחת. אחד מהם מחזיק את גביע הקידוש, ומתחיל את הקידוש בקול גדול במנגינה יפה, ופתאום הטלפון מצלצל. הם מסתכלים אחד על השני, טלפון, מה עכשיו? אנחנו יהודים חרדים, שומרי מצוות. כל השותפים שלנו יודעים, כל הלקוחות יודעים, שבשבת אנחנו לא עובדים, לא מרימים את הטלפון. מי מצלצל עכשיו? אם בהתחלה הם חשבו להתעלם, הם כבר לא יכולים להתעלם. הטלפון צלצל, וצלצל, וצלצל, ולא הניח להם. וזה מוזר, בדרך כלל מישהו מתקשר פעמיים, שלוש, ארבע, מניח. אולי בן אדם לא בבית, עוזב אותו. הטלפון לא מפסיק לצלצל. ואז קרה הדבר יותר גרוע. השיחה עברה למשיבון, למענה הקולי, מי שזוכר את הימים של המזכירה האלקטרונית, שהיה בבית מכשיר אלקטרוני עם קלטת, ואחרי שהיו כמה צלצולים והבן אדם לא היה עונה, אז המתקשר היה יכול להשאיר הודעה, וכל הבית שומע את ההודעה. והם שומעים צלצול היסטרי, צלצול חירום מהמוקד, מההזקה שמבטחת את העסק. והמוקד משמיע תקליט באנגלית. פריצה בגלי 3, פריצה במצלמה 3, תרוצו לעסק. הייתה להם בחנות בכספת סחורה במיליון דולר. סחורה במזומן ששווה מיליון דולר. הם יודעים שהפורץ ייכנס, ירוקן את הכספת, אין להם בשביל מה לחזור ביום שני, להתחיל שבוע חדש של עסק, אין להם בשביל מה לחזור. ואייזיק מסתכל על אלברט, ואלברט מסתכל על אייזיק, והטלפון לא מפסיק, וההודעות ההיסטריות מהמשיבון לא נותנות להם להמשיך את הקידוש, ולא נותנות להתרכז בסעודה. והם חושבים רגע על מה שקורה, על הפורצים, עם הכובעי גרב שרצים עכשיו מפינה לפינה בחנות, ומרוקנים את הסחורה. אבל אחרי רגע אלברט התעורר, והוא אומר לאחיו די, שבת איז שבת, ככה במבטא סורי, אנגלית במבטא סורי, שבת איז שבת, לא קיים היום העסק. היום אנחנו עם הקדוש ברוך הוא ביחד, מעין עולם הבא. בעולם הבא יש עסקים, בעולם הבא אין עסקים. בעולם הבא אתה לבד עם הקדוש ברוך הוא, הנשמה נהנית מזיו השכינה. אנחנו עם לבד עם הקדוש ברוך הוא, העסק עליו. והם החליטו להתעלם, וזה היה מאוד קשה, כי הצלצול לא הפסיק. והוא לא רק לא הפסיק בסעודה, הוא לא הפסיק כל הלילה. וזה היה מוזר ביותר, כי בדרך כלל במוקד, בפקח, משתיק את ההזקה. בודק מה קורה ומשתיק, אבל פה הצלצול לא הפסיק כל הלילה. הם לא יכולים לישון, הם לא יכולים להתרכז, רק ממחשבות, מחרדות, מה הולך להם בחנות, מה עושים להם שם. בבוקר הצלצול נרגע, והם הולכים לבית הכנסת וחוזרים ומנסים להיחס בשמחת השבת, בעונג השבת, לא לחשוב על שום דבר חוץ מקדושת היום. הסתיים היום, יצא השבת, יצאו שלושה כוכבים, הם עשו, התפללו מהירי, עשו הבדלה, ואז אין להם ברירה, אלא לראות את הנזק בעיניים, לפגוש בעיניים את האסון שקרה להם. הם נכנסים לאוטו, בדממה הם נוהגים לחנות, מפחדים לחשוב מה קורה שם. הם חונים על יד החנות, הם מנסים להיכנס, להסתכל מימינה, משמאלה, ככה, לרחרח מרחוק מאיפה הם נכנסו הפורצים האלה. וכבר מרחוק הם ראו דבר מאוד מוזר, עובדה שהם לא יכולים להסביר אותה. המקום סגור. החלונות שלמים, הדלת הראשית שלמה, הדלתות הצדדיות, הדלתות חירום סגורות. הם לא נכנסו מפה הגנבים, אז מאיפה הם כן נכנסו? הם מתקרבים פנימה לחלונות, לזכוכיות, זאת חנות תכשיטים, כולה עם זכוכיות שאפשר לראות מבחוץ מה קורה בפנים. הם רואים שהחנות הפוכה, סדום ואמורה בפנים. מישהו השתולל והפך את הפך את הסטנדים, הפך את העמדות, הפך את השולחנות, את כל התצוגות הוא הפך. אבל מאיפה הוא נכנס? הם פותחים את הדלת, הם נכנסים פנימה. ואז זה הופך להיות עוד יותר מוזר. הם כמובן ניגשים לכספת, לראות מה קורה בפנים, כי בעמדות, בתצוגות, לא הייתה כמעט סחורה. כשסוחרי תכשיטים עוזבים את החנות, הם מרוקנים את העמדות ומכניסים הכל לכספת, או לוקחים במגירות הביתה. הם פותחים את הכספת. הוא אומר, אלברט או אייזיק, אחד מהם מספר, מה שלוקח בדרך כלל דקה, להם לקח 10 דקות. ביד רועדת הוא פותח את הכספת, והוא מתבלבל בקוד, והוא עוד פעם מנסה ועוד פעם מנסה. ויש את המנעול המרכזי, ויש את המנעולים מהצד. אחרי 10 דקות הם פותחים את הכספת. וזה הופך להיות עוד יותר מוזר. הכל בפנים. כל הסחורה שם. אז מה הולך פה? מאיפה הם נכנסו? בשביל מה הם באו? למה הזקה פעלה כל הלילה? הם יוצאים החוצה, הם מזמינים משטרה. מגיע ניידת זיהוי פלילי, מגיע אדם שמומחה לעניינים האלו, הוא לובש את הכפפות, מבקש מהם לצאת החוצה. עושה סיבוב בחנות, אחרי רגע הוא קורא להם. הוא שואל אותם, תגידו לי, ההזקה לא צפצפה אתמול? בוודאי צפצפה כל הלילה. אז למה לא באתם? כי אתמול הייתה שבת, ובשבת העסק לא קיים. בשבת אנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא, כמו חתן וכלה. הוא אומר להם, תשמעו, השבת שלכם הצילה לכם את החיים. אם לא השבת, עכשיו היו הלוויות שלכם, חס ושלום. הוא מרים את היד והוא מראה להם למעלה. הוא אומר, תראו, הייתה שם את התעלה של המזגן. התעלה הזאת הייתה פרוצה. הגג שהיה שם, הגבס או משהו אחר, התקרה שהייתה שם פרוצה, פתוחה. והוא אומר, תראו, השיטה של הגנבים האלה, של השודדים האלה, הם נכנסים מתוך התעלה של המזגן, ורק מכניסים את הראש פנימה. הם מכניסים את הראש פנימה, הזקה מתחילה לפעול. כשהזקה מתחילה לפעול, מה עושה? הבן אדם מגיע במהירות בריצה, להשתיק את ההזקה, לראות מה קורה, להבריח את הפורצים. ואז כולם עושים את אותו הדבר. רצים באופן אינסטינקטיבי לכספת, לראות מה הם הספיקו לקחת. ולרגע הזה הם הגנבים האלה מחכים מלמעלה. הם השם רחם יורים בראש של האדם אחרי שהוא פתח את הכספת, הוא נופל על הרצפה, ואז הם יורדים פנימה, לוקחים את כל הציוד ובורחים. כל הלילה הם הכניסו את הראש עוד פעם ועוד פעם, חיכו שכבר תבואו. ואתם לא באתם. וככה ניצלו החיים שלכם. לפום צערה אגרה, כך יהודי רגיל לחשוב. הצער הוא לא רק סיבה לא לקיים, אלא להפך, הצער הוא זכות. הוא הזמנה מהקדוש ברוך הוא לעשות יותר ולקבל יותר. אז מאיפה נולדה ההלכה הזאת, המצטער פטור מן הסוכה? אני רק אסיים את השאלה בחידוד נפלא שראיתי, נדמה לי שראיתי את זה בהליכות שלמה אצל רב שלמה מלוירבך, שהוא כותב, הגאון רב שלמה מלוירבך, הפוסק הדור, הוא כותב דבר כל כך יפה, שמחדד כל כך את השאלה, את החילוק, את ההבדל במצוות הסוכה לכל המצוות שבתורה. לפני המלחמה, התארח הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג, שהיה ראש הרבנים בברלין לפני המלחמה, התארח אצל רב חיים מויזר גרוז'ינסקי, הרב של וילנה, הגאון העצום, הרב של וילנה, ראש בית הדין של וילנה. ורב חיים מויזר כבר היה יהודי מבוגר, והוא לא יכול לרדת לסוכה. והיה פולין, ימים קרים מאוד, כבר כנראה היה התחיל החורף, והוא לא יכול לרדת לסוכה. המצטער פטור מן הסוכה, אז הוא נשאר בבית. ואילו הרב ויינברג, שהיה אדם יותר צעיר, ירד למטה לבדו לסוכה לאכול. הוא עושה את הקידוש, ואחרי רגע הוא רואה שהמערך הישיש והקשיש, רב חיים מויזר, הרב הגדול של וילנה, מחבר שו"ת אחיעזר, יורד את כל המדרגות עד למטה, ומתיישב איתו בסוכה. הוא אומר, רבי, הרי אמרתם שאתם מצטער, שאתם לא יכולים לרדת לסוכה, למה ירדתם? אומר הרב גרוז'ינסקי, המצטער פטור מן הסוכה, אבל לא פטור מהכנסת אורחים. אני פטור מן הסוכה, אבל אני חייב לארח אותך, כמו כל המצוות. וזה חל גם במצטער, כמו כל תריאג המצוות, כמו כל תריאג המצוות. זאת אומרת, סוכה היא באמת יחידה במינה שקדוש ברוך הוא פתאום אמר, הנוחות שלכם חשובה, ההרגשה שלכם חשובה. למה? יש משפט אחד מיוחד במינו, שהוא מהות החג הזה. חמש מילים שרוב הדרושים של רבינו הזקן בליקוטי תורה ואחריו רבותינו נשיאי חב"ד, ובכלל מאורי החסידות כולם, שרי כולם הלכו באותו הדרך, כולם ינקו מאותו צינור, מאותו לב, מאותו ראש של הבעל שם טוב המגיד ממזריץ'. חמש מילים שהם הפנס, הם הפרוז'קטור של החג הזה. הם מה שהופכים את החג הזה לחג שאיפה שאתה רואה יהודים, אתה רואה עיניים נוצצות. אתה לא רואה את זה בחגים אחרים. השמחה של סוכות, באתי לפה לאולפן להקליט את השידור, אז לקחתי את הבן שלי. בין הזמן, אם הילדים הולכים עם אבא לכל מקום. אז הבן שלי אומר לי, אבא, אתה יודע מה אני הכי שונא בתשרי? שמפרקים את הסוכה. את היום הזה שנגמר החג, זה אני הכי שונא בתשרי. סוכות זה חג שיהודי הולך עם עיניים נוצצות, למה? חמש מילים בשיר השירים. שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. אומר בעל התניא, חודש תשרי, החודש הנפלא הזה, מתחלק, נחלק לשני חלקים. שמאלו תחת לראשי. בחלק הראשון, בראש השנה ויום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, עם בחינת השמאל שלו. ואחר כך מגיע השלב השני, וימינו תחבקני. בחצי השני של חודש תשרי, קדוש ברוך הוא מחבק אותנו. אבינו מלכנו. בחצי הראשון הוא מתגלה כמלך. הוא יושב על כיסא דין, הוא יושב על כיסא משפט, הוא פותח ספרים, הוא קובע את הגורל של כל אחד מאיתנו. אנחנו ממליכים אותו למלך על העולם כולו, מלוך על העולם כולו בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. כל אחד מאיתנו הוא כל כך ננס, הוא כל כך גמד, לעומת העולם הגדול של הקדוש ברוך הוא, אנחנו כמעט לא קיימים, כמו איזשהו פיקסל קטן בתוך תמונה של מיליארדי פיקסלים. מי רואה אותנו בכלל? וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אנחנו כל כך בטלים ביחס לרוממות של המלך, ביחס לגדלות של המלך. ואז מגיע חצי השני. אבינו מלכנו. הקדוש ברוך הוא פושט את גלימת הדין, ולובש את בגד האבא, לובש את החליפה של אבא, ומחבק כל אחד מאיתנו כמו שאבא מחבק את הילדים. בחצי השני של החודש הקדוש ברוך הוא מגלה את הפנים האחרות שלו, את הפנים של האהבה, לא את הפנים של העירה, אלא את הפנים של אבינו מלכנו, מלך חנון ורחום, שברא כל אחד מאיתנו, ונתן לכל אחד ואחת מאיתנו את הפנים הייחודיות שלו, ואת השליחות הייחודית שלו, ואת הייעוד היחיד שלו, ומשגיח באופן פרטי על כל אחד מאיתנו. בחצי השני של החודש הוא מזמין אותנו אלינו, מזמין אותנו אבא שמזמין אותנו אליו הביתה, לסוכה שלו, הוא בא לסוכה שלנו, וימינו תחבקני. זה סוג של גילוי אחר, סוג של אהבה אחרת, סוג של אמת אחרת, קרבה עמוקה בין יהודי לקדוש ברוך הוא. השיא של הקרבה הזו הגיע בענני הכבוד. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. צריכים לכוון, מובא בשולחן ערוך, מובא בבח, שבסוכה צריכים לכוון למען ידעו. זאת אחת משלוש מצוות שנאמר למען ידעו, צריכים לכוון. כשיושבים בסוכה צריכים לחשוב על ענני הכבוד. מה היה בענני הכבוד? לא הייתה עוד אהבה כענני הכבוד. כי ענני הכבוד לא נתנו לנו חיים. ענני הכבוד נתנו לנו איכות חיים. בכל החגים האחרים הקדוש ברוך הוא בא והציל אותנו ממוות לחיים. בפסח הוא הוציא אותנו מאפילה לאור גדול, מגלות לגאולה. בפורים הוא הוציא אותנו ממוות לחיים. בחנוכה הוא הוציא אותנו מגלות לגאולה. בסוכות מה הוא עשה? היינו במדבר. היה כבר לחם מהשמיים. היה כבר מים מהבאר, והוא בא והקיף אותנו בענני כבוד. אם לא היו ענני כבוד, אז מה היה קורה? היה חם. לא, אז מה אם היה חם? אי אפשר לחיות בחום? הבדואים לא חיים אלפי שנים בסיני עד היום הזה, עם הפינוק של העולם ועם כל הקדמה של העולם. הם עוד חיים בכל מיני חושות, בכל מיני אוהלים, הם נודדים במדבר. הם חיים ככה, הם לא מתים מזה, חיים. בא הקודש ברוך הוא והתקין לנו מזגן. מזגן, את זה מתקין רק אבא. רק מי שרוצה שיהיה לך טוב. כשאדם מזכיר דירה לאדם זר, הוא לא מתקין מזגן. יבואו הסוחרים, יתחילו להתווכח, ייקחו אותו לדין תורה, אם הוא צריך להתקין את המזגן, אם הם צריכים להתקין את המזגן, בסוף יעשו פשרה. אבל כשאבא קונה דירה לבן, הוא נותן לבן דירה אצלו ביחידה דיור, הוא בעצמו, לפני שהחתן והכלה נכנסים, מגיעים מהחתונה, הוא כבר מתקין שם מזגן. הרעיון של סוכות, זה לא חג של הצלה ממוות לחיים. זה חג שקדוש ברוך הוא התקין לנו מזגן. הוא בא ואמר, עשיתי יותר ממה שאני חייב. כי אני רוצה שיהיה לכם נוח. כי אנחנו קשורים. כי השמחה שלכם היא השמחה שלי, כי אנחנו לא זרים. אומר לנו רבינו הזקן, ואומרים את זה עוד לפני כן, מאורי החסידות, ולפני כן כבר אמר את זה פריץ חיים, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, אומר פריץ חיים, סוכה על פי ההלכה. כמה היא? שתי תפנות וטפח. למה? שואלים המפרשים לדורותיהם, מפרשי רשי ואחרים. הרי ענני הכבוד היו שבעה ענני כבוד. הרי היינו מוקפים מכל הכיוונים, מארבעה כיוונים, מעלה ולמטה. ועוד ענן אחד מקדימה. היינו מוקפים מכל הכיוונים. אז למה סוכה כשרה בשתי תפנות וטפח? היינו צריכים לעשות גם בסוכה שבע תפנות. אומר, עוד מעט נגיד עוד איזשהו רעיון על פי ניגלה מאוד מיוחד. אבל הפרי עץ חיים אומר דבר מיוחד במינו. וימינו תחבקני. כי הסוכה נועדה להזכיר את החיבוק של הקדוש ברוך הוא. את העטיפה של הקרבה. את העטיפה של האהבה. ואיך מחבקים? חיבוק מורכב משתי טפחים ומשהו. יש את היד שמחבקת. היא מורכבת מהחלק העליון, מהפרק העליון. אחר כך מהפרק השני. שני הפרקים האלו הם ארוכים. ואחר כך יש את כף היד, את הטפח. שתי תפנות וטפח. יש לנו שתי קטעים ארוכים, ואחר כך הטפח. כך גם הסוכה, השתי תפנות וטפח, מסמלות את החיבוק, את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, את האהבה של הקדוש ברוך הוא. כל מהותו של החג הזה היא ההבנה, שאנחנו לא רק עבדים, אנחנו בנים. כל אחד מאיתנו, כמו שנסביר בשבועות הבאים בתניה, נגיע כבר סוף סוף לפרק ב', לעיקר התניה. ונפש השינית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. כל אחד מאיתנו נברא בצלמו של הקדוש ברוך הוא. לכל אחד מאיתנו נתן הקדוש ברוך הוא נשמה ייחודית, תפקיד בתוך המערג הגדול של עם ישראל. את זה הוא מזכיר בחצי השני של תשרי. עם החיבוק, עם האהבה, ואם היא לא תחבקני, אני לא רק מלך, אני גם אבא. ואתם לא רק עבדים, אתם גם בנים. יש בינינו קרבה מיוחדת, יש בינינו חיבור עמוק. אם ככה אפשר להבין היטב למה המצטער פטור מן הסוכה, מובן לגמרי. כי כל הסוכה נועדה לחבק מה שייך להצטער בחיבוק. הסוכה הזאת לא נועדה לצוות, לא נועדה להורות, לא נועדה ליצור ביטול וליצור כפיפות. הסוכה הזאת נועדה כדי שיהודי ירגיש בבית, ירגיש בחיקו של הקדוש ברוך הוא, עטוף בתוך ידו של הקדוש ברוך הוא כביכול. וימיני טיפחה ארץ בתוך ידו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם הסוכה גורמת לך צער, אז אל תצטער. המצווה הזאת נועדה להזכיר לך כמה אנחנו קרובים. אבל אם היא גורמת לך צער, אל תצטער, לא זאת המטרה. כעת נוכל להבין עוד נקודות נפלאות שקשורות בניגלה, קשורות בחלק ההלכה של חג הסוכות. אמרנו א', שהסוכה קשרה בשתי תפנות וטפח. וזה פלא גדול. על פי ניגלה, על פי הלכה, על פי פשט, זה פלא גדול. הרי הסוכה נועדה כדעת רבי אליעזר להזכיר את ענני הכבוד. אם היא נועדה להזכיר את ענני הכבוד, אז אמרנו, היו שבעה עננים. אז גם הסוכה הייתה צריכה להיות שבע תפנות. שאלה אחת, שאלה שנייה, שאלה שהיא חשובה מאוד, מהשאלות הכי מרכזיות בענייני הסוכות. הבח כבר מקשה את זה שם, בהערות שלו על הטור, בהלכות סוכה. ושאלה מאוד חשובה שהמפרשים ירבו לדבר בה. מה פתאום קובעים בכלל נס, קובעים בכלל חג שבעה ימים לזכר ענני הכבוד? הרי ענני הכבוד לא היו הנס הכי חשוב במדבר. במדבר היו שלושה ניסים. מן מהשמיים, מים מהבאר וענני כבוד. הנס הכי פחות חשוב היה ענני כבוד. הניסים החשובים היו מים והיו לחם ומים. בלעדי המן, בלעדי המים מהבאר, הם לא יכולים לחיות יום אחד. אנחנו רואים שכשנגמר המן, כשלא היה לחם בהתחלה הם צעקו. כשמרים נפטרה ולא היה מים הם צעקו. כשהסתלקו ענני הכבוד אצל אהרון הם לא צעקו. לא היו תלונות, למה? אם בלי לחם ומים אפשר, אי אפשר לחיות. בלי ענני כבוד אפשר לחיות. שואל הבח את השאלה העצומה. איך זה שקבעה תורה חג שבעה ימים לזכר ענני הכבוד, ולא קבעה חג יום אחד לזכר הניסים של הלחם והמים, של המן והמים, ניסים שהם פי כמה יותר חשובים? והרבי אמר פעם, הרבי מלובביץ', בשיחה ארוכה מאוד על העניין הזה, הביא את העניין שדיברנו עליו. העניין שהסוכה נועדה לצל, הסוכה נועדה ליצור מזגן, לעודד את הקרבה, ולפי זה הוא תראה את שתי השאלות ששאלנו. א', למה קבעו חג רק לזכר ענני הכבוד ולא לזכר הלחם והמים? כי זה כל העניין של חג הסוכות. שהקדוש ברוך הוא נותן איכות חיים ולא רק חיים. סוכות לא נועד להזכיר שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו ממוות לחיים. בשביל זה יש את פסח, בשביל זה יש את חנוכה, יש את פורים, לא צריכים עוד חג. סוכות בא לרומם את היהודי למקום אחר לגמרי. תבין, אתה קשור עם הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש אהבה? בואו נגיד את הנקודה העיקרית שבשבילה אני רוצה להוביל את כל העניין הזה. וככה זה נהיה מארג אחד עם ספר התניה. מהי אהבה? סיים יהודית ראש השנה ואת יום כיפור, אולי יש יהודים נעלים שבאמת הם מרוממים ונעלים, אבל יש גם יהודים אחרים שמרגישים רחוקים. להפך, הם עשו חשבון בראש השנה ויום כיפור. הגיעו למסקנה שהשנה הקודמת הייתה לא כמו שצריך. מרגישים קטנים מול הקדוש ברוך הוא. מרגישים אפילו לא שייכים, הם לא מתרגשים מכל הדיבורים הגדולים. הם שומעים את הדרשות הגדולות על האורות המקיפים בסוכה, ועל המחתרת המלך בראש השנה, ועל עיצומו של יום ביום הכיפורים. וזה לא מדבר אליהם. אין להם נפש כל כך זכה וכל כך עדינה, ולא מדבר אליהם כל הדבר הזה, והם מרגישים זרים ורחוקים בתוך כל ההתרגשות הגדולה של החג. והנשמה צועקת, מאיפה מתרגשים, מאיפה מוצאים כוח, מאיפה מוצאים חיבור. המסר של סוכות הוא שריבני של אלום אוהב אותך, ואוהב פירושו שאנחנו דבר אחד ממש. את מה אוהבים? את מי אוהבים? אני אוהב את מה שמחבר אותי לשני. אם אני איש של שכל, אני אוהב אדם אחר שיש לו שכל. אם אני אוהב את מהותו של האדם העומד מולי, את התכונות שלו. אבא אוהב בן כי הוא רואה בבן את עצמו. כל עוד היינו בראש השנה ויום הכיפורים ופחדנו מהקדוש ברוך הוא, פחד לא יוצר קשר. אבל אהבה אומרת שיש בינינו איזה דמיון. אהבה אומרת שיש בינינו איזשהו חיבור. אם הוא אוהב אותנו בחג הסוכות, אם הוא נתן לנו חג שכל כולו חיבוק, כל כולו עטיפה, כל כולו קרבה, זה אומר שיש בינינו קשר עמוק בינינו לבינו. לא משנה איך אנחנו נראים, לא משנה איך אנחנו מרגישים, זה לא יעזור שום דבר. בצלם אלוקים ברא את האדם. ולא סתם בצלם אלוקים, בצלם נאמר אפילו על גוי. ישראל הם עוד מדרגה יותר גבוהה בדברי רבי עקיבא. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. יש בנו נפש אלוקית. יש בנו חיבור עמוק, הקדוש ברוך הוא ויפח בפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נתן חיבור אישי, אם הוא אוהב אותנו. זה אומר שאנחנו דבר אחד איתו ממש. שיהודי לא יכול ולא לא רוצה ולא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא. חג הסוכות נותן את המתנה הזאת. את מה שראש השנה ויום כיפור לא נתן. את ההרגשה המרוממת. אפשר לרקוד. אפשר לקום מעל הרצפה. כי לא יעזור שום דבר. אנחנו שלו, והוא שלנו, ואנחנו יושבים איתו בסוכה, חבוקים כדבר אחד ממש. אנחנו נעלים, ואנחנו קדושים, ואנחנו תיאורים, ואנחנו נמצאים איתו בסוכה כדבר אחד ממש. אז אמרנו, לפי זה הרבי מתרץ, א', למה קבעו חג רק לזכר ענני הכבוד, ולא לזכר המים המים והמן? כי בשביל המים והמן לא צריך חג. שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי חיים, זה מובן, כבר ראינו את זה בחגים האחרים. אבל שהוא נותן ליהודי איכות חיים, למה? כי יהודי הוא בן ולא רק עבד, זה החידוש של חג הסוכות. ולפי זה גם מובן, למה מספיקים שתי דפנות וטפח? והרי ענני הכבוד, כמו שאמרנו, היו שבעה עננים. כי עיקר הסוכה נועדה להזכיר את הצל. זה שהיו שבעה עננים, זה בשביל הרבה מטרות אחרות. זה נגד החיצים, נגד החיצים של האויבים, וליישר את הדרכים וכו' וכו'. אבל הסוכה נועדה להזכיר פרט אחד בתוך ענני הכבוד. את העננים שנועדו לצל, שיהיה לנו נעים, לתת לנו מזגן. וזה נעשה בעיקר על ידי שתי דפנות וטפח. מספיקים שלוש דפנות כדי לייצר צל, כמו בסוכות שלנו. לא צריכים שבע דפנות בשביל לייצר צל. זה נועד בשביל מטרות אחרות שלא קשורות למצוות הסוכה. מה שנוגע בעיקר למצוות הסוכה, שהיא תהיה עשויה לצל. למה? למען ידעו דורותיכם. כי התקנתי לכם מזגן בהליכתכם במדבר. כי כל אחד מכם חשוב לי כמו בן. כי הקשר בינינו, כמו שאמרנו, אדם אוהב את מה? אדם אוהב את האדם, את החיבור שיש לו לאדם האוהב מולו, את הקשר לאדם העומד מולו. אז בא החג הזה ואומר לנו, לפי התפיסה החסידית, אתה לא רק עבד, אתה לא רק נתין שעומד לדין ומשפט בראש הנביא יום כיפור, זה בוודאי נכון. אתה גם בן. אתה גם ציור של בצלם אלוקים ברא את האדם, שחביבים ישראל שנקראו בנים למקום, ולא משנה באיזה רמה רוחנית אתה נמצא. אתה כן מתרגש, אתה לא מתרגש. תדע לך שבעצם מהותך אתה בן. ויש במשפחה כל מיני בנים. יש בנים שקל להם הקשר להורים, יש בנים שצריכים לעבוד על המידות שלהם כדי להיות קשורים להורים, אבל איך שלא יהיה, הם חלק בלתי נפרד מהמשפחה. למה יישא מה זה אומר? עד כאן דיברנו מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אבל איך אנחנו מחזירים לו? כתוב, האדמור הזקן חוזר על זה שוב ושוב ושוב, החג שמסיים את הסוכות, שמיני עצרת, ביום שמיני עצרת החג הזה. מה זה שמיני עצרת? למה נועד החג הזה? אנחנו מסתכלים בתורה, פתאום עוד חג. היה כבר ביום הראשון, והיה כבר בעשור לחודש, והיה כבר ב-15 לחודש, ועכשיו פתאום, ביום השמיני, עצרת חג. בשביל מה עוד חג? ואל תגידו לי, הקפות ושמחת תורה, כי זה עניינים מאוחרים מדברי המקובלים. זה בתורה לא מוזכר שום דבר על הנושא של סיום התורה. ולא ניכנס לזה שהיו שתי דרכים איך לסיים את התורה, בכלל היו מסיימים פעם ב3.5 שנים, לא ניכנס לכל העניין. על כל פנים, שמיני עצרת הוא חג שלעצמו הרבה עוד לפני ההקפות ושמחת תורה. אז למה נועד החג הזה? אומר אדמור הזקן, שמיני עצרת כדי לעצור. עצרת פירושו יום שבו עוצרים. עד עכשיו קיבלנו הכל מלמעלה. ועכשיו ביום השמיני אנחנו עוצרים וקולטים באופן פנימי את כל מה שקיבלנו. עוצרים כדי לקלוט, כדי להפנים את כל האור שקיבלנו מלמעלה. איך קולטים? עם שמחה. הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו אהבה, משפיע עלינו חיבוק. אבל אם אנחנו נשאר עם שתי רגליים על הקרקע, זה לא ייקלט בנו. זה לא יאיר אותנו כל השנה. יש רק דרך אחת לקלוט ולהפנים את החיבוק הגדול של סוכות. להרים את הרגליים מעל הרצפה. שבעה ימים, וביתר שאת, בשמיני עצרת ושמחת תורה. פשוט להרים את הרגליים מעל הרצפה ולרקוד ולרקוד, וכל אנרגיה שאפשר, אדמורי חב"ד אמרו ב-48 שעות של שמחת תורה, הם דיברו על החג מחוץ לארץ, שהוא יומיים. רגע אחד לא לעמוד על המקום. לרקוד ולרקוד מהיום ועד הלילה, כשיהודי רוקד, עם כל ריקוד, עם כל שמחה, עם כל חיבוק, עם כל נשיקה לספר תורה, הוא מפנים עוד יותר את ההגשה. אני בן. אני לא רק נתין, אני לא רק עבד, אני לא רק פיקסל בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא. יש חיבור בינינו. הוא אוהב אותי. זאת אומרת שהוא מוצא בי משהו. אני, עם הראש שלי ועם הלב שלי, ואיך כתוב בספרים, בספרי אדמורי פולין, שאת הסוכות בונים גם כן מהפסולת שכתוב, מהפסולת של הגורן והיקב. למה? לומר לך שהקדוש ברוך הוא מחבק את כולם, גם את הפסולת. חס ושלום, כל יהודי שלא ירגיש פסולת, שידע שקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מרגיש בו משהו, מרגיש חיבור אליו, מרגיש קשר אליו. והדרך להפנים ולקלוט את זה, זה להניח את המחשבה הצידה, את כל הספקות הצידה, ואת כל התהיות הצידה, ולקחת את הילדים ולרקוד איתם בסוכה, ולקחת את השכנים ולרקוד איתם בחצר, ולקחת את המתפללים בבית הכנסת ולצאת ביחד בריקוד גדול, ולהיות בטוחים שאנחנו לוקחים מחודש תשרי את ההבנה הזאת, את ההרגשה הזאת, שאנחנו קרובים, והקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ושום דבר לא יכול להפסיק את הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. בצלם אלוקים ברא את האדם, אנחנו מרוממים בעצם מהותנו. אני רק אסיים באנקדוטה אחת מיוחדת במינה, כמה יהודי יכול לפעול עם השמחה, בלי שהוא ידע, הוא כן במצב רוח, הוא לא במצב רוח, כמה יהודי יכול לפעול עם השמחה הזו של סוכות, עם השמחה של שמחת תורה. לפני קרוב ל-60 שנה, 59 שנים, היה אסון גדול בקראונייטס, בברוקלין, בשכונה של הרבי. אישה צעירה נפטרה, אישה בשם גברת גרנסבורג, נפטרה, והשאירה אלמן עם 5 ילדים כמדומני, אחרי מחלה קשה. זה היה שבר ששבר את כל השכונה, כולם ליוו אותם בהתחלה, ואחרי זה התמוטטו איתם ביחד בפטירה שלה. נפטרה סמוך מאוד לסוכות. כל השבוע, אבא היה עם הילדים, עם היתומים הצעירים, המום כולו. מגיע שמחת תורה, והילדים מתחילים לדבר בינם לבין עצמם, מה אבא יעשה בשמחת תורה? כי לאבא היה מנהג ללכת לשמח יהודים בבתי כנסת. בשמחת תורה הרבי מאוד מאוד עודד שלצאת מהקהילות, לצאת מכל אחד מהגורן והיקף שלו, ולצאת לבתי הכנסת מסביב, בבורו פארק, בווילימסבורג, בכל השכונות החרדיות, בפלטבוש, ולשמח יהודים בשמחת תורה, שהשמחה תגיע לכל לב, לכל אדם. והם מדברים הילדים, מה אבא יעשה? האם הוא ילך גם השנה או לא? בערב השני, בליל החג השני, לקראת מוצאי שמיני עצרת, לקראת הכניסה של שמחת תורה, אבא מבקש מהסבתא שתלביש את הילדים כמו שאימא אהבה. כולם עם בגדים תואמים מלמעלה עד למטה, והולכים לפלטבוש. שעה וחצי הלכו לבית הכנסת הקבוע שלהם. כל הדרך אבא כפוף, שבור. ואז הם מתקרבים לבית הכנסת, רואים מרחוק את האנשים, אנשים שכל שנה רגילים לראות אותו, את רבי הירשל גנצבורג, כמו הקרן האור, המגדלור שמרימה את כל בית הכנסת. ואיך שהוא נכנס לבית הכנסת, נשמה חדשה התעברה בו. הוא השיל מעליו את הקליפות של העצב, את הקליפות של הצער, והתחיל לרקוד, ולקח את הילדים על הכתפיים, ולקח את הילדים שהמקומיים, והרים את היהודים המבוגרים, וכל בית הכנסת היה על הרגליים. אחר כך כשהם חזרו ל-770, הוא היה האדם שמתחיל את הניגונים בבית המדרש של הרבי בהתוועדות, בין השיחות, הרבי היה מדבר שעות על גבי שעות, אבל בין השיחות הוא היה מתחיל את הניגונים. והוא התעקש לעמוד על משמרתו. והרבי סיים את אחת השיחות, והוא התחיל ניגון ביידיש, ניגון ברוסית, סליחה, מילים מאוד מאוד קשות, שיהודים שרו בשנים הקשות ההם, גם אם יטביעו אותנו במים לא נטבע, וגם באש לא נשרף. והתחיל לשיר את זה ברוסית, ופתאום הרבי קם. ופשוט זרק את הכיסא אחורה, והתחיל לעודד את השירה. המבינים אמרו ש-40 שנה רבי לא עודד את השירה כך. פשוט הוציא אותו את היהודי הזה מהמקום שבו הוא נמצא. חלפו 20 שנה, סליחה. יש את המשרדים של צבאות השם, זה תנועת הנוער של חב"ד. יושב שם פקיד, יושב שם טלפן בערב שמחת תורה. הוא מרים את הטלפון על הקו, איזשהו יהודי גביר מאוד עשיר. הוא שאל אותו, תגיד לי, איזה פעילות אתם עושים לילדים יהודים בשמחת תורה? הוא אומר, יש לנו איזושהי פעילות, לא משהו מיוחד. הוא אומר, תראה, אני רוצה שתעשו פעילות מיוחדת השנה לכל הילדים היהודים בעולם שקשורים איתכם. אינני יודע כמה עשרות או מאות אלפי יהודים. ואני אשלם הכל. בסדר, הוא אומר לו, זה סכום גדול, מיליון דולר, שני מיליון דולר. בסדר, הצ'ק בדרך, תתחילו לעבוד. הוא מאוד התפעל, הוא שואל את אותו יהודי, תגיד לי, אתה מעצמך מתקשר ליזום פעילות עם ילדים, מוכן לשים מיליון דולר? מה העניין? אז הוא אומר לו, תראה, לפני 20 שנה, הייתי ילד בבית כנסת בפלטבוש. פתאום הכניסה משפחה, ועשתה שמח, והרימה אותנו, ורקדה עם התורה. כשהם יצאו, אמרתי לאבא שלי, שבטח היהודי הזה הוא אדם מאוד עשיר, במון כסף. אבא שאל למה. אמרתי, תראו כמה הוא שמח, הכל טוב לו. אז אבא אומר לי, היהודי הזה לא עשיר, לא בגשמיות וגם לא ברוחניות. אשתו, השם רחם, הוא שחל את אשתו לפני כמה ימים, הילדים האלה יתומים. אז שאלתי אבא, אז למה הוא שמח? הוא אמר לי, כי היהודי הזה הוא חסיד, וחסיד שמח בשמחת התורה. חסיד שמח שסיימנו ללמוד את התורה ומתחילים עוד פעם, והנפש שלו כמהה לדבוק בקדוש ברוך הוא דרך התורה. באותו רגע אומר אותו יהודי ששמעתי את זה כילד, אמרתי לעצמי, אם יום אחד יהיה לי כסף, אני גם רוצה שילדים יהודים יסמכו בשמחת תורה. וברוך השם חלפו השנים והקדוש ברוך הוא בירך אותי, ועכשיו יש לי את ההזדמנות לקיים את הנדר שלי ולתת כסף כדי לגרום לילדים יהודים לסמוח בשמחת תורה. זאת השמחה. השמחה מרימה אותנו מעל המציאות ומזכירה לנו עד כמה אנחנו מרוממים, עד כמה אנחנו קרובים, ועד כמה כל אחד ואחד בפני עצמו הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא. נמלא מזוודות, נמלא את האוצרות ונפרוק את השמחה הזו על כל השנה כולה, ובעזרת השם יהיה לנו את הכוחות לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, בלי שום הפרעות, בטוב הנראה והנגלה, כפשוטו ממש. חג שמח, גמר חתימה טובה וכל טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.